called the Elengvar. Et havana shekold yelengvar nechshevet siluk v'nireta lashona zechalak bekamer yishonim daf garinu b'lashon harashbam lo mizdakakinalei b'lashon shel harambam imkachu sever manichim oto v'rainu dafka tshuvat harash shemar b'tzua meforesh shetze lo psak v'yesh le nifsad zechut l'tboa shvua mehazocher hachidosh shel harash meidach yesh meforeshim et harash etzlenu shetze suk shel birur v'beit adin somchim על המנצח שהוא באמת הבעל אמיתי, כי קרוב בידו ראיות וגם מתמסר יותר. ראינו כל מיני נפקמינות. הנפקמינה הראשונה, מה קורה ביום שאחריה, אם יש תפיסה שנייה, אם יש שבועה, האם אדם שמודה אחר כך, אם מבטלים את הקול דיון כבר וחייב לשלם על אותם פירות שיאכל. והנה את הגמרא בבבא קמא, מחלוקת אביי ורבא, האם אדם שזוכה בחפץ על ידי קול דיון כבר, יכול להעביר את החפץ לרשות אחרת. כדי ששאר, כמובן, בגמר בבבא קמא, מדובר על אדם שמוסר לנכרי, הוא נחשב מוסר ממונו של ישראל. גם כן התייחסנו לאמירת כל דיון גבר במקום תרי ותרי, זה חסימה בגלל תרי ותרי, זה חסימה בגלל מה שנראה היום, מה שספי אלה בתוך דברי הרמב"ן. סליחה. ובסוף הגענו, ממש בסוף השיעור, הגענו לחזרה לגמרא שלנו. האם מפקינן או לא מפקינן? ועלינו שלפי אחסם סופר, לפי רבי מאיר שמחה, מרצה שמזה נתחיל, המחלוקס בין רפפה לבין רפונה, אם אחרי שהחפץ שיש עליו ספק, ושניהלנו תהליך של כל דיון גבר, אם משום מה בית הדין התערבו ותפסו את החפץ עד שמישהו יביא עדים ממש, ואדם שהבטיח עדים לא הצליח להביא את אותם עדים, ואחר כך נוציא את החפץ חזרה למצב של כל דיון. וראינו, בואו נקרא את זה עוד פעם, כי נקרא את זה מהר. ראינו, נקרא את זה ברבי מאיר שמחה, כי הלשון שלו כל כך ברור. טעם פלוגתא טעם נרדים נעימה כי טעם הרש, דקול דיון גבר משום דקול מאן דמתגבר בן הסתם דנימו. אוקיי? אז, הוא בירור לפי כך מפקינן. מה יכפס לי כמו רפפה? הרי סך הכל, יש מנגנון בירור. חיכינו לעדים, שזה בירור יותר חזק, לא הצלחנו להשיג עדים, אז בואו נסמוך על המנגנון הבירור של כל יום גבר. יש כאן להחליף כל יום גבר במקום עדים, ולהוציא את החפץ, לשחרר את החפץ מתחת ידינו, כדי להציס לו, להתחיל, ליזום תהליך של כל יום גבר. מה שאין כן רבי יהודה, רבי יהודה סובר לא מפקינן, אז רבי יהודה לא מפקינן בגלל שכל יום גבר זה סילוק, ו... אם בית הדין כבר תפסו משום מה, אין להם זכות הסתלקות. הם לא יכולים לנטוש את הדין, הם כבר התערבו, הם כבר תפסו, הם כבר המפקחים ההלכתיים, ואסור להם לסגת. אסור להם לנטוש את הדין הזה, כי כבר תפסו. ככה מבין רבינו מאיר שמחה. ואז לדברו, המחלוקת בין רפפה לבין רבונה, היא מפקינן לפי רבי יהודה, סליחה. לא מפקינן, לפי רפפה מפקינן, זה המחלוקת איך להתייחס לכל יום כבר, ובמונחים שלנו יכולה להיות שיש הקבלה בין המחלוקת בפאפה רבי יהודה בבא בסא לגבי מפקינן, בין המחלוקת אביי ורבא בבא קמא קי"ז לגבי דידי מסרתי, שיטת אביי או שיטת רבא. יופי. מה הגישה האחרת? מישהו ראה את הגישה האחרת, איך להבין בעצם שיטת רבי יהודה? הרי שיטת רפפה היא אינטואיטיבית. תפסנו, חיכינו לעדים, עדים לא הגיעו, אז בואו נחזיר את החפץ לתוך הזירה, לתוך ה... מגרש, כדי שישחקו עם החפץ, כן? ניסינו לנצח, ניסינו להזמין עדים, עדים לא הגיעו, בסדר, השהנו את ההשעיה, אחרי ההשעיה, בואו נחזיר את השחקן למגרש, בואו נחזיר את החפץ למצב של כל דיון גבר. למה לא מפקינן לפי רבי יהודה? שוב פעם, לפי רבי מאיר שמחה, כי כל דיון גבר זה סילוק, ואין זכות לבית הדין להסתלק ברגע שבית הדין כבר נכנסו לתמונה וכבר חסו על המצב וכבר חתמו את שמם, הם כבר מעורבים, אסור להם לסגת. מה טוען רבינו יונה? זה דין בבית דין? כן. בכללי, איזה תחום רבינו יונה מצטט? השבת אבידה. יש הלכה שלפעמים כשחפץ בא לידך, אז אתה חייב להביא את זה לכתובתו האמיתית. ולהתמסר לכך ולהחזיר את החפץ. כמובן, זה מופיע בבבא קמא בפרק תשיעי, פרק עשירי, גוזר את החפץ, יולך אחריו אפילו ים המלח, הוא צריך חייב לחפש אותו. אבל למטרתנו, רבינו יונה מביא את הדין של אבידה. והוא מביא את ההלכה של ספק הינוח לא יטול, הוא מביא הלכה מיוחדת, וסך הכל הדין של שבת עבידה זה פסוק, לא צריכים להביא את גמרא. מי שמרים עבידה הוא חייב לה. השאלה, מה אדם מרים ספק עבידה? כי הוא מסתובב ברחוב, הוא רואה חפץ שאולי הוא נח שם והוא לא עבידה, הוא חייב להניח את החפץ שם כדי שהבעל יחזור, כי הוא בכוונה שם אותו בזווית בפינה מסוימת, או שהוא לא עבידה. אז אסור לו לקחת, כי הוא חייב מספק לא לגעת, אבל אם הוא כן נוגע, אף על פי שאין לו מעמד עבידה ממש, כי זה ספק עבידה, זה לא עבידה קלאסית, בכל זאת, ברגע שתפסת ספק עבידה, אתה חייב בהשבה גמורה, בהשבה מעלייתה. זה נקרא ספק הינוח לא יטול, ונטל חייב להחזיר. זה הכוח של הדין של ספק הינוח. הדין של השבת עבידה, הדין ידוע, אני צריך לצטט גמרא, חפי חבב. כאן הציטוט הוא שאפילו על ספק, אבל בסך הכל, הדין של כל דיום גבר זה ספק, אני לא יודע אם של רובין או של שמעון. בית הדין תפסו. אז אפשר לומר, אם אני יודע שיש לי חפץ של מישהו והבעלות ברורה, אז אני חייב להחזיר. כאן יש ספק, אז זה כל האסוציאציה של רבינו יונה. זאת אומרת, לפי רבינו יונה, השיטה של רבי יהודה לא מפקינן, השיטה הזו לא מבוססת על הבנה של כל דיום גבר. אפילו רבי יהודה מסכים עם רפאפה שכל דיום גבר זה סוג של בירור, אבל זה בירור נחות, וזה בירור לא כל כך משכנע, וזאת לא השבה. השבה דורשת סטנדרטים יותר מחמירים. כדי לקיים חובתך להשיב חפץ עבוד מונח בידך, תחת שליטתך, אתה חייב ללכת את הקילומטר הנוסף. לא מספיק להגיד, הנה, אני מחזיר את החפץ, כן, אני מקווה שזה לא יזור, אני מחזיר את החפץ למצב שחשבתי, ככה זה, עשיתי השבה. לא. אני לא יכול להחזיר את החפץ לתוך הזירה של כל דיום גבר. אני חייב, כמו תיר, אני חייב להביא את החפץ לתוך כיסו, לתוך ידו, לתוך מקומו, וזה לא חידוש בדין כל דיום גבר. בן יונה מסית את כובד החידוש מכל דיום גבר, לפי רבי יהודה, ולמה אחר, כמובן, יש חידוש עצום רבן יונה. מה חובת האדם כלפי חפצים שנמצאים תחיה? סך הכל, למה האדם, למה בית הדין אינם נחשבים שומרי עבידה? אני לא יכול להפעיל את הכללים הפורמליים של שומר עבידה. למה? סיבה פשוטה, בלי בית דין, בלי שום. למה בית הדין שתפסו בלמד דלת אינם נחשבים שומרי עבידה שחייבים בהשבה? זה לא ממש מתיחה והשוואה לבב מציע. כי זה קרקע, ואין דין שמירה על קרקע. קודם כל, אין דין עבידה, אין דין, כל הדין של עבידה ושל, יש מחלוקת אם יש השבת עבידה, יש כמר אחת במציאה שכן, משהו פשטות, אין דין השבת עבידה על קרקע, כי לא חפץ עבוד, אז להפעיל את הדינים הפורמליים של השבת עבידה כלפי קרקע, שנמצא ביד בית הדין שמפחקים, שתפסו כדי לחכות, זאת לא אסוציאציה מודקת, הדוקה, זה לא שבאמת, כנראה שבן יונה בונה מושג רחב יותר, שמעבר לדינים הפורמליים של שומר עבידה, יש חובה בסיסית על אנשים לפקח על חפצים עבודים תחת ידם. גם אם אתה לא נחשב שומר עבידה, גם אם אתה לא התחייבת להיות שומר, בדיני שומרים, פרשת משפטים, כן? יש אמירה על פי קבלה, שאם אתה לומד גמרא שמצטלבת עם פרשת השבוע, שחופפת את פרשת השבוע, זה סגולה. סימן שבשמיים תורתך מתקבלת. יש שיזור בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אני מסכים, חוץ משני חריגים. פרשת משפטים ופרשת כי תצא, זה לא פייר. אתה יכול לפתוח כל דף ולהגיע למשפטים. הנה, הגענו, הצלבה בין תורה שבכתב ובכתב, כן? נכון. זה תופס אולי בפרשת ויקל, אמרנו, איזה דין במסכת מידה, אז משפטים וכי תצא, זה לא פייר, כן? אז ברוך השם, אני מקווה שהתורה שלנו מתקבל בשמיים, מכל מיני סיבות אחרות, אבל פרשתנו, דלת שומרים, כן? יש צחוק בארצות הברית, כן? דלת שומרים, שם שבא, שם נגיע, שם קשפס, ושם, כן, אנשים יהודים מאוד בסיסיים, כן? ארבע שומרים, הדברים בסיסיים צריכים לשמור, כן? אז ארבע שומרים שלנו, שם חינם, שם סחר, כן? שם עוד עצם, שם סחר, סחר ושואל, אתה לא שומר, אתה לא שומר עבדה, יש מחלוקת, רבי יוסף, בבא קמא, שומר עבדה, נחשב שם חינם, שם סחר. כנראה שיש כאן איזה רמת בסיסית של פיקוח, שלפחות אתה חייב להשיב את זה בצורה שלמה, ולא להניח את זה שהכרישים האלו יתווכחו מי יקבל את הבשר. אני חייב להשיב את זה לבעל מיתי, וכאן בית הדין נתקעו, אז אם חייבים לשמוע על החפץ, עד שיבוא אליהו. לא יודע איפה זה נמצא, אבל כשהייתי בן 15, אז חזרתי בארצות הברית, אין עירובים. בגלות בדרך כלל לא היו עירובים, היום יש עירובים כמעט בכל מקום, אבל בתקופתי לא היו עירובים. אז היהודים חכמים, הם מחפשים כל מיני דרכים להביא מפתחות ממקום למקום. חגורה, מפתח, ראיתם פעם חגורה, מפתח, וכמובן, נשים הסתובבו כל מיני תכשיטים, רק היהודים השוגרים האלו, תכשיטים של מפתחות מסביב לראשם, וטייקליפס, מה שמדק את הדיבה, אז הסתובבו, אז פעם חזרתי מבית הכנסת, באמצע שבת, וראיתי איזה מפתח עם יהלומים בתוכו, כמובן, בטח יהלומים לא אמיתיים, וככה דחפתי אותו הצידה, חזרתי אחרי שבת, הרמתי אותו, ושמתי אותו במגירה שלי, עד שיבוא אליהו. כי חייבים להכריס, הכרסי באיזשהו מקומות, ולא יודע מה קרה עם זה, כי ההורים שלי מכרו את הבית. אבל לא מספר לכם את הסיפור, כי יש אדם ביישוב בשם אבי שבידמן, הוא פרופסור בבר אילן, לפיות. הוא אדם מרשים מאוד, מי שיכול לפגוש אותו, מרשים מאוד. אז הוא פעם סיפר שהוא חזר מאיזו חתונה עם רב ליכטנשטיין, כן. מה קרה? רב ליכטנשטיין לא היה מזמין הסעות לחתונות, היו מזמינים אותו, והוא היה מגיע. איך היה מגיע? דרך אוטובוסים. היה מגוחך. החתונה התקיימה בחיפה, אז הוא ירד מהישיבה, לקח אוטובוס לירושלים, מירושלים לחיפה, מחיפה, אני יודע, כבר ראיה משהו, והוא לא ביקש, תשלח מוני, תארגן מישהו, נהג, אבל ידענו שעכשיו יש לנו הזדמנות לתפוס אותו, להחזיר אותו הביתה. אז רצנו אליו ככה בחתונה, יש לך עשה, יש לך דרך הביתה, ואז נוצר מצב שנסענו ביחד הרבה מחתונות. ורב ליכטנשטיין מאוד מאוד הקפיד לא לשבת מקדימה. הוא לא היה נכנס לאוטו מקדימה, כי ניסינו לפנות למקום, מי אני שאני אפריד בין איש לאשתו, בליל החתונה שיכולים לבלות ביחד, זה היה מאוד מאוד לא נעים שאתה יושב ליד אשתך, ורב ליכטנשטיין מאחורה. אבל ככה, אחרת הוא לא היה נכנס לאוטו. אז אבי מספר שפעם הוא ואשתו נסעו מחתונה, רב ליכטנשטיין מאחורה, ואבי מספר לאיזה סיפור של תפילין שנבדו בניו יורק, בתחתית, ברכבת, אני צריך בדיוק, ומישהו מצא, ועד כמה חשוב השבת הוידה, ועד כמה קשה השבת הוידה בעולם שלנו, שהכל זה throwaway, והכל זה חד פעמי, ואף אחד לא יודע. היום זה קצת שונה, כי אפשר לשלוח מכתבים. תמונות. אז רב ליכטנשטיין אמר ככה מאחור, אני עשיתי ככה, הוא הזכיר שהוא גם פעם מצא תפילין ברכבת, והוא שמע. אחרי שהוא נפטר, כשניקו את המשרד שלו, מצאו זוג תפילין במגירה שלו, בישיבה. את אותו זוג תפילין שהוא מצא לפני 50 שנה ברכבת בניו יורק, בתקופת דימאג'יו, אני יודע, כשרוזוולט היה נשיא, מצאו את התפילין שם. עם כל מה שיש לו בחיים ועל הראש, הוא שמר את הזוג התפילין עד שיבוא אליהו. אז לפעמים צריכים לקחת מצוות ברצינות. לא רק לגלל, זה מצווה לה, באמת להקביד כמה שאפשר. כמובן היום, זה קצת יותר. הסיפור הכי אוהב שלי פעם, מישהו, איזה לא יהודי, נחרי גנב תפילין, והוא נכנס בסוד הברית, יש רחוב אחד בתוך מנהטן, של הרבה חניות מצלמות, ווידאו, וטכנולוגיה, והיום מחשבים, והכל מנוהל על ידי החסידים. זה 47th Street Photo, זה ענק, מפעל ענק, מיליארדי דולרים, ומש, לא חסידים, חסידים ממש. חסידים עם כל הלבוש שלהם, אז פעם מישהו התפרץ לתוך, פרץ לתוך החנות, כמה תיתן לי על אותו זוג תפילין, איזה אדם, אני חושב שיש קושי כזה, לא את זה בדיוק, אבל הוא נכנס לתוך החנות, יש לי זוג של מה שאתם מחשיבים שחשוב לכם, כמה תיתן לי? כנראה שהוא גזל והוא גנב אותם והוא רוצה למכור את זה. אז מישהו היה מאחורי הדלפק, הוא חשב מהר, אומר, אני לא יכול לקנות עד שאני רואה אם זה מתאים לי לפי הגודל. אוקיי, תניח אותם. אז הוא מתחיל להניח את השליד, ואומר, איפה היד השני? זה לא מושלם, זה לא סט מושלם. איפה היד השני? עד אין לך דולר. אוקיי, והוא יצא. אז הוא פדע את התפילין, והוא יחזיר את זה. כן, זה לא מושלם, זה לא שרים. חצי סט, אני לא משנה עם חצי סט. זה רק המחי יהודי. חצי סט, מה אני עושה עם חצי סט? טוב, בסדר. מיישרים ויצאי רשע. טוב, אז אם נחזור לרבינו יונה, אז רבינו יונה מעביר את כל החידוש מכל דיון גבר ומגבלה לביתן, לנושא של חובת האדם להשיב חפץ המונח תחת ידו, גם אם הוא לא אבדה פורמלית, יש לך רמה בסיסית של פיקוח של אחריות. ואז אני מנתק את השאלה שבהיו דבר פאפה מכל השאלה של כל דיון גבר בעיקר. מה נפקמינה בין הבנתנו, הבנת רבינו מאיר שמחה, הבנת חסם סופר, לבין הבנת רבינו יונה? איך לבין את הדין לא מפקינה? תגיד את זה יותר כללי. גזלן זה דוגמה. כל הזמן לחשוב על הכותרת, לא על הדוגמות. גזלן זה דוגמה של?
מישהו שהוא לא בית.
יפה. אם הדין של מפקינן, הוא דין של בית דין, הוא דין של כל אחד. ובית דין זה רק דוגמה. לפי הבנת חסם סופר ובין אמר שמחה, יש מגבלה בית דינית. ברגע שבית הדין נכנסו לתוך הזירה, הם תקועים. עכשיו עליתם על המסלול של פסק. לפני שהתערבתם, לפני ששמתם את האצבעות המלוכלכות שלכם על החפץ, יש לבית דין זכות נסיגה, בזכות נטישה, ואני יכול להגיד כל דיון כבר, אבל טוען רבי יהודה, שברגע שבית הדין השתלטו, אז יש התחייבות מצד הבית דין לא לנטוש. וכל דיון כבר, לפי רבי יהודה, נחשבת נטישה. אז זה דין רק בבית דין. זה דין של בית דין, ואיך הם מנהלים את האיזון בין רצון להתערב, לבין שמירת הזכות לא להתערב. עקרוני, מיקר דדין, אתם יכולים להגיד, אל תקפס. אני לא רוצה, לא רוצה לאכול על המטוס. אבל ברגע שקיבלת את האוכל, תאכל. ברגע שנכנסת כבר תחה, כן, זה שוב פעם, משל הקדמוני. יש מצבים בחיים שיכול להתרחק, לא להתערב, אבל ברגע שאתה מתערב, תשלים את הפרויקט. כן, זה, זאת אומרת, תחשוב חזק לפני שאתה מתערב במשהו, אתה מוכן לגמור. הסנות הכי גדולים בחיים, כשאדם מתערב ולא גומר. מי שאומר, אני לא צריך להתערב בכל, אני מתערב. אבל ברגע שתערבת, תשלים, תגמור את הנושא. אז זה בעצם הספרה של רבי יהודה. אתם, יש לכם זכות סילוק. ברגע שתערבתם, הזכות הזאת חולפת. אבל זה עניין של בית דין. מה הקשר בין לא מפקין לפי רבי יהודה לבין אנשים אחרים? מה שאין כן לפי הבנת רבינו יונה, מדובר פה באמירה כללית. בית הדין זו דוגמה. כל יהודי, בין אם הוא אדם פשוט, בין אם הוא בית דין סמוך של פרשת משפטים, כשהחפץ נמצא תחת ידו, חייב להשיב אותו לכתובת המדויקת. וכאן, החזרת החפץ למגרש לכל דיון גבר, לא נחשבת השבה מעל ידה. מי חולק על רבינו מאיר שמחה וחסם סופר? מי מרחיב את הדין של לא מפקין על לפי רבי יהודה גם לאדם פשוט, לא בית הדין? איזה ראשון? משה? רשב"ם, יפה. אז בואו נעבור לסוגיה למד ה' עמוד ב', יש כאן סוגיה כפולה, מערת המכפלה, יש כאן שתי קומות. הקומה שמעניינת אותנו זה הקומה התחתית השנייה. אז בואו נעבור על הגמרא, נדבר קצת על הגמרא. הגמרא בדף ל"ה מאוד 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 מעורפלת. לא ברור מה קורה שם. המציאות היא ברורה, אבל המחלוקת והשיטה, כי משום מה נהרדאי ורבשי התחילו להשתמש בלשון משלי. במקום להגיד את ההלכה, גזלן הרבים, שמי גזלן, לא, תגיד לי מה ההלכה, זה לא, לא בדיוק ברור מה הוויכוח שם, ובואו נקרא את זה לפי הרשב"ם, אוקיי? אם בא אחד מן השוק, והחזיק בה, אדם שלישי, רבין ושמעון מתעמתים על החפץ, ובא באיזשהו שלב אדם שלישי, צריך להיות שלישי, כנראה שהוא late to the party, הוא מאחר למסיבה, כי אם שלושה אנשים מתחילים את המריבה, אז בעצם זה כל יום כבר בין שלושתם. אין מגבלה לכל יום כבר, שזה רק שניים. אם שלושה או ארבע מתעמתים על חפץ, אז זה כל יום כבר לארבעתן, אין כאן אחרון. אז כנראה שיש כאן איזה שלב שאמרנו, הנה אתם המועמדים, ואתם אמורים לנהל פה כל יום כבר, ולפני, כנראה לא ברור לפני או אחרי, לא ברור מה קרה, אדם בא שלישי, רשב"ם, וחטפה מהשניים אלו הטעונים של אבותיי. כנראה שאף אחד לא חטף, במיוחד לאותם ראשונים שתפיסה שנייה לא מועילה. החפץ עדיין תחת התחרות, יש עדיין ג'אמפול, כן, מי יקבל את החפץ, אז בא אדם שלישי ולוקח את החפץ. אף אחד לא קיבל את הכדור. אז מה קורה? אז לפי נהרדאי, אם בכם מנשוק והחזיק בה, אין מוציאין אותם מידה. הוא לא נחשב גזלן, הוא יכול להשאיר את החפץ אצלו. אז קודם כל, לפני שנגיע לרבשי, יש פה אמירה מסוימת על כל דיון כבר, כן? הטון פה של כל דיון כבר לפי נהרדאי, הוא טון של סילוק או טון של פסק? סילוק. כי אם פסקנו שזה של רובין ושמעון, והתחלנו את התחרות בין רובין ושמעון, אז בעצם, אתה כאן איזה, מסגרנו את המשחק פה, אמרנו, אתם השחקנים, את תתחילו לשחק, תתחילו לריב ביניכם, תתחילו את המשחק ביניכם, אבל אתם השחקנים ולא אחרים, כי אנחנו מנהלים משחק פרוידיאני עם שני אנשים, כי האמא האמיתית תזכה פה, כמו שלמה. אז אנחנו אומרים, אחד מכם הוא האדם האמיתי, בואו נראה, נגלה לפי התמסות שלכם, לפי ההשקעה שלכם. אבל בעצם הוצאנו את כל השאר. אמרנו, אתם מדי למעט כולם. פנינו לשניים, והתנו עליהם סוג של זכאות לשחק את המשחק הזה. אם זה סילוק, את בית הדין בעצם מתעלמים. אז אין כאן ניהול בית דין, ואין כאן פסיקה קביעתית שתוחמת את המשחק לשניים ולא אחרים. מי שבא באיחור, גם הוא מצטרף למסיבה. אז בשיטת נהרדור, לפני שנגיע לרבשי, יש פה אמירה מסוימת על כל דיון. אז אם נחש לעצמי שמנחפש אמראים שסבו שזה סילוק, אז אני יכול לאתר את רבא בבבא קמא, אני יכול אולי לאתר את רבי יהודה, לפי הבנת סם סופר, אני יכול למצוא את נהרדוי, לפי הפשטות של הגמרא, זה סילוק, ואז יש הרבה נפקמין ובשלחות משניות. כן, איתה.
הרב מבין שההבדל היחיד בין שני הצדדים לבין אחד לשוק, ומתי הוא הגיע? זה אומר שהוא טוען
שהישאר אותיו? לא ברור. לא ברור אם הוא טוען משהו. ואז אתה אומר, כן, משהו אומר שכנראה שהוא לא טוען. משניים אלה טוענים, אין לו טענה. אז אם אין לו טענה, אולי יש סיבה אחרת להוציא אותו. ואדרבה, זה שהוא עדיין שייך, קל וחומר שזה סילוק.
זה לא רק שבית דין כבר פסקו או לא פסקו משחקנים, אלא פשוט אין חוקים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
נכון, אז אתה מקפיץ את הנושא של סילוק עוד יותר קדימה. אבל ברור שאתה רק מקצין את הבעיה. אין לו טענו, וכל זאת יש לו יד בתהליכים פה. סליחה, ברוך את הדברים. אוקיי, השאלה, מה התגובה של רבי אשי? אוקיי, רבי אשי אמר, לעולם שמי גזלן, הוא שמי גזלן, ואיך להבין את הדין של רב הונא, מהי לא שמי גזלן? כי רב הונא אמר גזלן רבים, לאו שלא גזלן, שלא ניתן להישבע. לפי יש הרבה קריאות בגמרא, הרמב"ן קורא את הגמרא לגמרי אחרת, מי שראה ראה, אני לא אכנס לרמב"ן, אפילו רמב"ן, כל הדיון פה הוא דיון אחר, לא קשור לכל דיון כבר. אבל לפי הרשב"ם, שימו לב, רב אשי מספק לנו שני חידושים. קודם כל, השלישי נחשב לגזלן. אין לו זכות כניסה. הוא נחשב גזלן. מה הכוונה שבחייה? שלא ניתן להישבע, לא שהוא לא גזלן, הוא גזלן תקוע. כי הוא גזל, השלישי גזל מרובן ושמעון. ואסור לו סתם לזרוק את החפץ חזרה לתוך הזירה. אז הוא חייב לשלם גם לרובן גם לשמעון כסף. יש שני חידושים. קודם כל, אין לו זכות כניסה. לפי נהרדוי יש לו זכות כניסה. לפי רב אשי, הוא גזל. עכשיו אני עובר לשלב השני, הוא גזל, אז הוא חייב לשיר. הוא לא יכול לשיר את החפץ אצלו. כי הוא חייב כסף. הוא חייב לתת את הכסף לנגזלים. אבל יש כאן שאלה מי הנגזל. ממילא הוא לא יכול סתם לזרוק את החפץ חזרה לתוך הסירה. הוא חייב לשלם לשניהם דוגמת רבי עקיבא, גזל מחמש אנשים, הוא חייב לתת לכולם השבה. זה בעצם העמדה של רב אשי. שוב פעם, חשוב מאוד להכיר שיש פה שתי אמירות. אמירה ראשונה, לפי נהרדוי הוא לא גזלן, אם הוא לא גזלן, יכול להשאיר לעצמו את החפץ. אז הוא נכנס לתוך המשחק, הוא הזוכה הגדול, כי המשחק של כל דיון כבר פתוח, כמו אונליין גיימס, כל דפין יעשה ויכול, כל מי שרוצה לצרף יצרף למשחק הזה, הוא יצטרף. רב אשי טוען שהוא גזל, אוקיי, הוא גזל. הוא לא יכול לקחת את החפץ לעצמו, אז שהוא יחזיר את החפץ לתוך המגרש. הוא גזל, הוא חייב בהשבה, והחזרת החפץ למצב של כל דיון כבר לא נחשבת השבה. נקרא את הרשב"ם. רב אשי אמר לעולם גזלן שרבים שמי גזלן, מהי לא שמי גזלן דקמא רב חייא? לא להקל עליו לפטרו מלשלם. ברור שהוא חייב בתשלומים, כי הוא גנב, ואין לו זכות כניסה, כי הוא השלישי, הוא איחר למסיבה. אלא להחמיר עליו, ולאמר זה לא ניתן להישבעון. לא, מכפר מה גרסה פה, לא, מגיעו, לא, נו, מה המילה, מה? לא מתכפר בהשבה. דאינו יודע למי ישיב. דמאחר שבא לידו צריך להשיב לבעלים. ולא להוציאה מתחת ידו ולהפגירה לשניים הראשונים. וכל מאן דאי עלמא דבר. אוקיי, עד עכשיו יש חידוש מעניין ברשב"ם. אפשר להסביר את זה מכל מיני כיוונים, אולי נגיד את זה דין מיוחד בגזלן. שאדם שגוזל חייב ללכת לפי הגמרות שציטטתי לפניכם. כאן הפצצה ברשב"א. למה לפי רב אשי אדם שגזל לא יכול סתם להחזיר את החפץ? מה המקור לכך? עוד חשוב לקרוא את זה, לדעת איך לקרוא ראשון. לפעמים השיטה עצמה חשובה, לפעמים האסוציאציה, החיבור לדין אחר. כאן זה החיבור. הדין עצמו יש מלא הסברים. למה גזלן לא יכול סתם להחזיר לכל יום כבר? חומר של גזלנות. אבל כאן המילים החשובות. למה? כי דפסקינן לאיל, אי תפסינן לא מפקינן. הרשב"ם משדך בין שיטת רבי יהודה שלא מפקינן לחומרת רב אשי שאחרי שהוא גזל הוא לא יכול להחזיר את החפץ. זאת אומרת, הדין של דף למד דלת, לא מפקינן, זה לא דין דווקא בבית דין, כי לא מדובר פה בבית דין, מדובר באדם שגוזל. זה דין כללי בכל אדם, ולא קשור כנראה לדין כל יום דבר, אלא יותר עניין של כל חפץ שנמצא תחת ידך, בין אם זה שמירת אבידה, בין אם זה גזילה, בין אם זה בית דין, שסתם מפקחים על החפץ. כל חפץ, זה מוסרי, כל חפץ שנמצא תחת ידו של אדם, זה בעצם האמירה של השבת אבידה. גם אם אתה יוצא מהגדר הפורמלי של השבת אבידה, אנחנו לא חיים בעולם נוטרלי. שאין לי חובות כלפי החפץ, לא רציתי את החפץ, לא רציתי להיות שם מהאבידה. יש מצבים שהחפץ נכנס, כן, תשאלו את היפנים. כן, הקרושיפ, אונייה, נכנס לתוך חוף היפן. אז אם יכולים להגיד, זה לא הבעיה שלנו. תראו לעצמך, אם האונייה יהיה בחוף של סין, בטח היו מטרפדים את האונייה. אבל זה חובה, לא ביקשנו את זה, לא הזמנו את זה, שיש מאות חולים, אנחנו צריכים לעשות מהפכה בבית החולים, אבל בסדר, זה חלק מהחיים. לפעמים אתה מזמין חסד, לפעמים אתה מזמין אחריות, לפעמים זה, הולכים מנה לידך, חיובי. קדוש ברוך הוא מטיל משהו בתוך רשותך, ואתה לא מסתלק, אתה מקבל ומחבק, ואתה לא כל הזמן מתווכח, זה לא אשמתי, ואני לא קניתי, אני buy into this, לא רציתי, זה נמצא ברשותך, עכשיו יש עולם חדש. עכשיו אתה לא יכול להתנער ולהגיד, זה לא אשמתי. גם אתה גזלן, גם אתה שומר אבידה, גם אתה בית דין, שעם כל הכוונות הרצויות, תפסיד חפץ. עכשיו, הקלקולוס השתנה, אבל זה לא דין של כל יום כבר, ואז המחלוקת רב יהודה ורב פאפה, רב יהודה ורב פאפה, היא בכלל לא קשור לכל יום כבר. אוקיי? אז זה נקודה ראשונה היום, האם הוויכוח בין רב יהודה לבין רב פאפה, הוא ויכוח של כל יום כבר, או ויכוח אחר. אוקיי. לפני שנגיע למרחבים, יש עוד הלכה שצריכים לבדוק, וזאת לא הלכה של מפקינן, אלא הלכה יותר קודמת, האם תפסינן. אם בכלל בית הדין ידיפו את הנושא, בית הדין יגיבו לאחד מבעלי דין שאומרים, הנה, אני לא הבאתי עדין, הוא לא הביא עדין, יש מצב של כל דין, כבר תן לי השעיה, תן לי איזה שבוע לחפש עדין, אם תפסינן. אז כאן זה מחלוקת, לא בין רב הונא, לא בין רב יהודה ורב פאפה, אלא בין רב הונא לבין רב יהודה. אוקיי? עת אחד מינר לבית דין ואמר תפסוע עד המסינא סעדי דידי היא, תפסינא לא תפסינא. רב הונא אמר תפסינא. רב יהודה אמר לא תפסינא. אז מה המחלוקת הזאת בין רב יהודה לבין רב הונא? רב יהודה סובר שלא תפסינא, רב הונא אמר תפסינא. אז הייתי מבין, זה גם קשור, עקרוני, תקשיבו היטב, כי כאן זה שאלה מאוד מאוד מעניינת, אבל מאוד עדינה, מאוד נואנסית. הייתי אומר שגם המחלוקת הזאת, יש שתי מחלוקות, שתי שאלות שונות, אין קשר ביניהן, אפשר להפריד את השאלות לגמרי, יש ויכוח אחר אם לתפוס או לא לתפוס, יש ויכוח אחר האם לשחרר מפקינן או לא מפקינן, גם אם פוסקים לא תפסינן. בכל זאת אפשר לתפוס מפקינן, לא, אפשר להפריד שתי השאלות לגמרי, כפי שמשמע מסוף הגמרא, שפוסקים לא תפסינן, דהיכא דתפס מפקינן, שגם אם נפסוק לא לתפוס, בכל זאת יהיו מצבים שבית הדין בכל זאת תפסו מדעת שניהם. אז יש כאן שתי שאלות מנותקות, אבל הייתי מחבר אותן עם אותו היגיון. מה אתם חושבים? מה ההיגיון לאפשר תפיסה? מה ההיגיון לא לאפשר תפיסה? למה בית הדין יגיבו בחיוב? יש מצב של כל דיון גבר. פסקנו כל דיון גבר. עכשיו אחד מהגורמים מבקש, תפוס את החפץ שיוכל להביא עדים. מה נגיד לו? שאנחנו מסכימים ונתפוס או שלא נסכים? מה אתם חושבים? איך לנהל את המחלוקת הזאת? מבחינת הסברה. למה לתפוס? למה להגיד, הנה, פסקנו כל יום גבר, זהו, we're finished. אנחנו לא ממשיכים, לא תעשה, לא מתערבים, לפי הבנה הפשוטה. אם כל יום גבר, תנתחו את זה לפי את כל יום. אם כל יום גבר זה ברור, אז? כן, ברור יותר טוב. כבר כשפסקנו כל יום גבר, בעצם לקחנו אחריות. לא תפסנו, אבל לקחנו אחריות להגיע לאיזשהו פסק. ואם אחד מהבעלי דין אמר, אני אביא כוח יותר עוצמתי וכוח יותר משכנע, נותן לו קצת זמן. אבל אם אחרי שאמרנו, כל יום כבר בעצם נסגנו ונטשנו, אז אנחנו לא נגיב, כי אמרנו, הוצאנו אותו מתוך הבית הדין. אנחנו כבר לא רוצים חלק בתהליך הזה, אתם תתעמתו אחד עם השני, זה לא עניין שלנו. זאת אומרת, אפשר לומר שגם הוויכוח בין רב יהודה לבין רב הונא, אם תפסינן, הוא גם מסביב לאותה שאלה, עקרוני. אין קשר סיבתי בין שאלת תפסינן לשאלת נפקינן. יש קשר למדני, זה כל הכוח של למדנות, לחבר בין נושאים שונים. יש שני נושאים שונים, מנותקים. החלטה אחת, לתפוס או לא לתפוס. מחלוקת רב הונא, רב יהודה. גם אם נפסוק לא תפסינן, אבל יש מצבים שבכל זאת נתפוס, אולי אם שניהם רוצים, יש שאלה אחרת, אחרי שהחפץ נתפס בבית דין, האם מפגינים משחררים אותה? שתי שאלות לגמרי שונות. אפשר לשמוע הדים למה שאיתי אמר בתוספות. תוספות מביאים את הרשב"ם. הוא לא בדיוק מסביר שיטת רב הונא, אבל הוא נותן טון רב יהודה. כמובן, ויהודה תמיד השיטה המעניינת. פה שורה שנייה בתוספות דיבור מתחיל רב הונא אמר, ויהודה דאמר לא תפסינן, אפילו מעל יום המפקינה, אפילו אם נוכל לשחרר, אבל לא רוצים לתפוס מלכתחילה. אבל לכתחילה לא תפסינן. דחי שינן, דאמר לא מייתי עדים, אולי לא יביא עדים, ולא נדע לברר שם מיהו, ולמי להחזיר, לא נכריע כי עדים לא יגידו, נו, what's a big deal, מה כל הבעיה? למה לא לתפוס? אולי לא נמצא עדים, נשחרר אותו. לקח אין לנו, המילים האלו, לקח אין לנו להיכנס בדבר. אנחנו נתקנו מהמצב, אמרנו כל דיון גבר, אנחנו לא רוצים להיכנס. אתם שומעים? הגענו למצב שאנחנו לא מחוברים, עכשיו הגישה הזאת של תפסינן יכניס אותנו. אנחנו בחוץ וזה יכניס אותנו. כמובן זה דיוק מאוד מאוד כללי, אבל הלשון הזה לפחות בתוספות מופיע. מי שמסתכל ברבנו יונה, מי שיש רבנו יונה, יש גם לשון כזה, למרות שהלשון הוא יהודה אומר, לא תפסינן. לשמה אין ממש במה שזה מה שיביא עדים, שנמצא שאנו מבטלים, טוב, זה כיוון אחר, תהייתי זה אולי הופך את זה. ואז הייתי אומר, אם כך נקרא את הגמרא, אם נחבר את הקריאה הזאת, במחלוקת תפסינן, להבנת סם סופר והבנת מפקינן, יש שתי שאלות. שאלה אחת, תפסינן. שאלה אחרת, מפקינן. אוקיי? Okay. אז אני מגיע למסקנה שאם אני אומר שכל יעלם גבר זה דירור, אז אני אומר תפסינן, שיטת רב הונא, ואני אומר מפקינה, שיטת רב פאפא. זה בירור, זה אפשר לחכות לבירור יותר טוב, וגם אחרי שתפסנו אפשר להוציא את החפץ. אבל אין קשר ביניהם, אני פשוט מגיע, זה אותו היגיון. כשרב הונא למד את הסוגיה של כל יום גבר, הוא יחד כל יום גבר כמו הרש. זאת אומרת, זה לא נורא לתפוס ולחכות לדין יותר טוב. כשרב פאפא למד את הסוגיה, זה גם תפס כל יום גבר לבירור, ואז נשחרר אחר כך כי זה לא נחשב את הפתעה. מה שאין כן, אם כל יום גבר זה סילוק, אז מצד אחד לא ניכנס לדבר, לשון את הסבלת, שיטת רב יהודה, לא תפסינן. מצד שני, אם כבר נכנסנו, לא מפקיע, לא נוציא. כי כל יום גבר זה סוג של סילוק. זה גם כן ביהודה, ולא תפסינן ולא מפקינן, וכמובן, השאלה של מפקינן, כפי ביהודה, רק קלה אחרי שטעינו או תפסנו מכוח שניהם. שאלות שונות, אין קשר סיבתי, אותו היגיון. וכמובן, ככל שיש הקבלה הגיונית, אפשר לנתק אותה. למשל, להגיע למצב שאולי אני אגיד שהקודיון גבר לא נחשב את סילוק. ואז אני פוסק ש... או הפך שזה ביאור, ואז אני פוסק מפקין. אבל אחרי שזה ביאור, לא נרצה להיכנס בצורה אקטיבית ונגיד לא תפסינה. כי זה בעצם, אני יכול לחבר את ההיגיון, אבל אני גם יכול לנתק אותה. וזאת הסיבה שהגמרא מגיעה למסקנה, והלכסה לא תפסינה, ואיך את הטאבס לא מפקין. רבי יהודה עצמו חשב שיש עקביות ביניהם, אבל אנחנו חולקים עם רבי יהודה. רב חונה ורפאפה כשישבו ביחד הסכימו שזה בירור, ואז רב חונה דיבר על תפסינה, ורפאפה דיבר על מפקינה, והם הגיעו לאיזו הסכמה. רבי יהודה בטח הסכים עם עצמו. אבל מצדנו אנחנו, הפסק הלכה של הגמרא, מגיע למסקנה שנוכל לנתק בין שתי השאלות. כך אפשר להבין את הסוגיה. מה? איך זה לא תפסינן? איך זה לא תפסינן? איך תפס? נכון, רפונה ורפאפה. כן, נכון, נכון, נכון. אבל אנחנו יכולים להגיע למסקנה חלקית. מי חולק על הגישה הזאת? מי אומר שבעצם המחלוקת של תפסינן היא לא מחלוקת הגיונית, היא מחלוקת סיבתית? הרשב"ם. לפי הרשב"ם, אין סיבה לא לתפוס. זה בעצם החידוש של הרשב"ם. אין סיבה עקרונית לשיטת רבי יהודה של לא תפסינן. הסיבה היחידה שלפי רבי יהודה, שלפי רבי יהודה אומר לא תפסינן, כי הוא סובר גם כן לא מפקינן. וחוזים מראש שניתקע במצב של כפול של לא מפקינן, ואז אסור להיכנס ואסור לסכן את החפץ כי אין לך זכות יציאה. זאת אומרת, הקשר בין השיטות הוא לא קשר הגיוני, אלא קשר סיבתי. מה הכוונה? החלטה ראשונה של החכם הזו, אני חייב להחליט האם מפקינן או לא מפקינן. אולי השאלה הזו לפי החסם סופר היא שאלה של איך לבין כל יום כבר. לפי רבין יונה זה שאלה של חובת השבה כללית. אחרי שאני מחליט מפקינן או לא מפקינן, יש לי זכות שחרור. אם אני אומר לא מפקינן, סליחה, אם אני אומר לא מפקינן, אז אני מוכרח לומר לא תפסינן. ברגע שאני אומר שהכל יתקשה, הכל ככה יתפס שם ובית דין לא ישחררו, אז אסור לי לקחת את הלוקסוס של תפסינן. זאת אומרת, לפי הרשב"ם, מסכם, הדרך היחידה להסביר שיטת רבי יהודה שלא תפסינן, שלא רוצים להתקע בסך. אין כאן היגיון עצמאי להכריח לא תפסינן. זה בעצם החידוש של הרשב"ם. תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אתה לא תוכל להגיע למסקנה הגיונית להצדיק גישת לא תפסינן. למה לא תפסינן? כי בסוף לא נפקינן. למה לא נפקין עם זה? וזה יש כל מיני שיטות, בן יונח, גם בן מר שמחה. זאת אומרת, האמירה שלנו, בצד הימני של הלוח, שמי שסובר כל יום כבר הוא סילוק, ובגלל שזה סילוק, אסור לבית דין להתערב, האמירה הזאת לא קיימת לפי הרשב"א. ובהיותו שאומר לא מתערבים, זה רק בגלל שלא משחררים. למה לא משחררים? יכול להיות בן יונח, יכול להיות בני ספרות אחרות, אבל ברגע שלא משחררים, לא רוצים להיות קלויים. אז לא תפסינן. זה החידוש של הרשב"ם, שעד כמה ש... נגיד את זה בלשון יותר מופשט, אפילו אם כל יום כבר הוא סילוק, בכל זאת, יש לבית הדין את הזכות, ואולי גם כן את החובה, לתפוס ולחכות לבירור בית הדין. הנטישה של בית הדין זה רק אחרי שמיצינו את כל האופציות. זה כל אחד הביא טענותה, ואין עדים, ואין מר כמה, וגם הגבנו בחיוב לאדם שביקש השעיה, והסיבה היחידה שלא מאשר זה רק בגלל שלא רוצים להתקין מסך. יש כאן שאלה מאוד עמוקה. עד כמה יש לבית הדין להגיד, אנחנו מסתלקים לגמרי, הנה אתם לעצמכם. דברו בעצמכם. והאדם מבקש, לא, תן לי זכות להביא עד. מה לא, אנחנו יצאנו. לפי הבנה הפשוטה, האופציה הזאת קיימת. שבית הדין יגידו, אנחנו לא רוצים חלק מהשיח הזה. אנחנו יוצאנו, אנחנו לא מגיבים. אין לך זכות להביא עדים. וההבנה הזאת, שיש כאן אמירה עצמאית. למה לא תפסינן? אמירה עצמאית. כי כל יום כבר זה סילוק, ואנחנו מסתלקים לגמרי, ולא שומעים ולא מקשיבים לבקשתך. לפי הרשב"א מהפך, אפילו כל דין לגבות זה סילוק, אבל יש לאדם זכות לבקש מבית הדין, אל תסתלקו עד שנמצא את כל האופציות. ואני רוצה לחפש עדים, ובית הדין חייבים לענות לבקשתו, אם אחר כך לא יוכלו להוציא, אז זאת הסיבה שלא יענו. הסיבה שלא יענו לבקשתו היא לא סיבה הגיונית, היא סיבה משנית. אנחנו רוצים לעזור לך, אולי אנחנו אפילו חייבים לעזור לך, אבל מכיוון שבסוף אין כוח יציאה, זה לא פייר לשני. בואו נגיד ככה, אם האדם יכתוב איזה חוזה, תן לי 10 ימים, אז אני מתחייב להוציא את החפץ. אני מתחייב להפקיר את החפץ חזר. אולי כן נענה לבקשתו. כן סיבה לא. הסיבה היחידה לא לענות לו, כי אולי ניתקע. כי כבר פסקנו לא מפקינן, מכיוון שלא מפקינן, אין לנו את הלוקסיוס לתפוס. זו אמירה אחרת ברשב"ם, בעצם אנחנו מודדים עד כמה יש זכות לבית דין להסתלק לגמרי לפי רבי יהודה. לפי הבנה פשוטה, הם מסתלקים, אומרים, אנחנו אפילו לא מקשיבים לך. פסחנו כל דין גבר, אתה חושב שיש לך עדים? Too bad, too late, מאוחר יותר. לא הבאת עדים מההתחלה, אנחנו הסתלקנו, כל דין גבר. יש לבית הדין כוח סינון בשלב מאוד מאוד מוקדם. אנחנו כבר החלטנו בשלב מוקדם, אנחנו לא עונים לך. זה כל דיון גבר, לא הבאת עדים מההתחלה, לא ניצחת בסבב ראשון, זהו, זה לא ענייננו. זה איזה עיבוד יותר מהיר של בית דין. אנחנו לא צריכים לתעכב על כל מקרה. ברגע שפגשנו מקרה שאין עדים, אין מרקמה, הנה, סגרנו, אתם תסתדרו לבד. ויש לפי רבי יהודה זכות לומר, לא תפסינו. לפי הרשב"ם לא, המושג הזה לא קיים. החובה של בית דין הוא להתערב בכל. אלא שבית הדין צריכים להיות נביאים גם כן, ולחזות מראש מה יקרה בסוף. ואסור להם לתפוס לטובת ראובן אם הם מוגבלים בסוף ולא ישחררו. אם לא ישחררו, אז אסור להם לטעות את הדין לטובת ראובן, כי אולי נתפוס את החפץ ואז לא ניתן זכות לשמעון. אז כל הסיבה לא תפסים לפי הרשב"ם, זה בא על חובת שמעון. ולא רוצים לחוב את שמעון לטובת ראובן. אבל אין סיבה עקרונית משפטית לשלול בקשת אחד מהגורמים לחפש עדים. זה נשמע קצת טכני, אבל זה מאוד מאוד עמוק, איך להבין את ה... את העוצמה של כל דיון גבר כסילוק. אולי האמירה הכי קיצונית של כל דיון גבר של סילוק, שאנחנו חותכים ואנחנו מתנערים בשלב מאוד מוקדם ואפילו לא שומעים אותם. אתה רוצה עדים too bad, אנחנו יצאנו חוץ, וזה מה שהגמרא אומר, ולפי רבי יהודה. הרשב"ם לא מוכן לקבל את זה. אז הוא מוכן לקבל את זה, צריך להסביר למה לא תפסינן, בגלל שלא מפקינן. אוקיי? טוב,
אני חושב שנקודת המוצא של הרשב"ם היא אחרת. זאת אומרת, הרשב"ם...
כן.
לפי מה שאמרנו שכל דין גבר בשיטת הרשב"ם זה סילוק, את רבי יהודה הוא מבין מצוין.
אוקיי.
עם מה הוא מתמודד כאן כשהוא אומר שמה, הם לא מדברים אמת? הוא מתמודד עם האפשרות שתוספות מציעים. תוספות אומרים, לא סביר לתלות את המחלוקות, אז הם מציעים לכך נראה את דרבון אדם ופסינן. אפילו למאן דאמר לא פקינן, דמהמנין עלי שיביא עדים. אז אולי תגיד שאפילו לשיטת רב יהודה שכל דעלים גבר הוא סילוק ולכן לא מפקינן, אז אולי תגיד שגם בשיטה הזאת אפשר לחלוק אם תפסינן או לא תפסינן. הוא אומר לא מסתבר שבגלל שאנחנו מאמינים לו בשלב הזה שהוא יביא עדים, אז אנחנו נתפוס עכשיו אף על פי שלא מפקינן. ולכן...
אבל זה התוסס, אני מסביר את הרשב"ם, מה?
אני מסכים, והרשב"ם לא מקבל את הסברה הזאת. זאת אומרת, מה זה להגיד בוא נתפוס עכשיו, לא אכפת לי מה יקרה אחר כך? כאילו, זה לא סברה, ולכן הוא אומר שהמחלוקות כן תלויות. אבל משהו באמת לא מבין זה את השיטה של תפסינן ומפקינן. זאת אומרת, הוא אומר, לא יכול להיות שכל דעלים גבר הוא ברור, כי שיטתו היא שזה סילוק, אז הוא אומר, מה הסברה? זאת אומרת, תפסינן כי מפקינן, ואז יש לו איזו טענה מעגלית כזאת. תפסינן כי מפקינן, רגע, ולמה מפקינן? לא, כי על דעת כן תפסנו מלכתחילה, אבל תפסנו מלכתחילה על דעת זה שיהיה אפשר להוציא. אז כאילו, יש כאן איזה משהו מעגלי כזה, שהרשב"ם לא באמת נותן לו סברה אמיתית. נראה לי
שאת רבי יהודה הוא דווקא... אם אני לא חושב שמה שאתה טוען, משלים למה שאמרתי. אני מתייחס לרבי יהודה לפי הרשב"ם. שהזכות וטו, היכולת לבית הדין לתת וטו לבקשה, זה רק בגלל החסימה בסוף. אתה מתייחס לרב חונה לפי הרשב"ם. גם לפי רב חונה בכל זאת אפשר, כי סומכים על העדה. אני חושב שאנחנו משלים אחד את השני. אני מתייחס לרבי יהודה. למה הרשב"ם לא טוען שלפי רבי יהודה לא תפסינה? לא תפסינן, כי זה כל דיון גבר, ואנחנו לא משיבים, אנחנו לא נותנים זכויות. למה זה לא כל כך פשוט לרשב"ם? אם שואלים אותי למה לא תפסינן, זאת השאלה, למה לא תפסינן לפי בהיר?
אז אני טוען שרשב"ם מודע לזה, שלא תפסינן זה בגלל כל דיין דבר כסילוק. אבל הוא מוסיף עוד את האלמנט הזה של כן מאמינים לעדים, לא מאמינים לעדים, כנגד הקושייה שתוספות מקשה. שתוספות באמת אומרים, גם אם אני אגיד לא מפקינן, יכול להיות שאני אגיד תפסינן, כי אני מאמין כרגע לעדים. הרשב"ם אומר, זה לא הגיוני. כאילו, בגלל שאתה מאמין עכשיו לעדים, אז אחרי זה הוא ידפק. לא, קיים גם עכשיו הסיכוי שמשקרים. ולכן, חייבים לקלוט את לא תפסינן ולא מפקינן.
אוקיי. עכשיו, אני שואל, למה הוא בוחר בגישה הזו ולא בגישה יותר עקרונית?
זה בנוסף לגישה העקרונית. זה שהגישה העקרונית קיימת, זה ודאי מודע. הוא אומר את זה בעקרונית מדי עמוד ב.
כן, עקרונית הרשב"ם לא מסביר לא תפסינן בגלל הסילוק. האמירה הזאת לא קיימת את הרשב"ם. למה הוא כן, איך הוא כן מסביר? בגלל הדפיקה בסוף.
מסכים. דף ל"ד עמוד ב' הוא אומר, וכל מאן דאלים כבר כדי תפסינן לאל, והיא תפסינן לא מפקינן.
בוא נתייחס אחרי השיעור. טוב. בואו נעשה מעבר חד לעולם הרחב. זה בעצם העולם שלנו בדף ל"ד. כן, אפשר לראות כאן פיצול חד בין ל"ד ל"ד, שזה טיפול פנימי בכל יום דבר, מה עם הממדים, מה עם הגדרים, תפסינן, לא תפסינן, לבין הגמרא בדף ל"ד ל"ד, למנהי אמר א', שזה איך הדין של כל יום דבר מתיישר עם פתרונות אחרים. זה בעצם, מי שרוצה לראות קצת את המיוחדיות של הגמרא, בעצם מה שקורה בדף ל"ה, בדרך כלל זה עולם של הראשונים בסוגיה. בדרך כלל מה קורה בסוגיה? הגמרא נותנת לנו את ההלכות. ראשונים שואלים, תוספות, ואם תאמר, רבי יבמות, כתוב ככה, אז תוספות פותרים את הסתירה בין יבמות לבין כתובה, בין גיטין לבין קידושין, ובב מציע. זה בעצם החידוש הגדול של התוספות. המהפכה הגדולה של התוספות זה לראות כל סוגיה בצורה גלובלית. לא רק להתייחס לסוגיה ולשירות שעומדים על הדף, אלא להתייחס לכל הסוגיות המקבילות ולמצוא סתירות ולהביא פתרונות. אצלנו, בש"ס, ברבאסה, חז"ל עצמם מתייחסו לכך. אז זה בעצם אפשר לראות את הגישה הגיונית של התוספות מתפתחת בתוך הגמרא שלנו. איך אומרים כל יום דבר? הרי יש אופציות אחרות, שירת את עדיין עם הקף יחלוקו, יש אופציה של יחלוקו לפי סומכוס, וכמובן, תוספות מוסיפים, למה לא מכניסים את האופציה של בב מציע שיחלוקו פלוס שבוע. אז היום אנחנו נתייחס לתחילת הגמרא, החילוק בין שירת עדיינה ויחלוקו לבין כל יום דבר. נתייחס לראשונים שמעלים את השאלה של שי מוחסן בתלית. אומרת השם ביום ראשון נתייחס טיפה אולי לדרור דרמונה, אבל דרור דרמונה זה כבר סוגיה הרבה הרבה יותר מסובכת, נגיד מילים קצרות לדרור דרמונה. אבל מרגישים איכשהו שהקושי האמיתי הוא בין כל יום גבר בארבע לבין שני מוחזים בתלית ולבין שני שטרות. כן, במחליף פרו בחמור זה סוג ספק אחר, זה לא כל כך קשור לארבע. אז הבדל, הפער בין מחליף פרו בחמור לבין הוא ארבע הוא הבדל די גדול, שלא צריכים באמת להביא חילוקים עדינים. ובעצם שם יש לו אחד דרור דרמונה, הוא היה הבעל קודם, עכשיו אני הבעל, אנחנו שנינו שייכים. אם הייתי משווה, אולי המקרה הכי קרוב למחליף פרו בחמור, זה אולי שני שטרות. והוא ארבע זה שני אנשים זרים שהשתלטו על הארבע, אין אף אחד תביעה, אין לא אינסיידרים, אין אאוטסיידרים, גם כן כמובן שניים אוחזים בטלית. אז בעצם הייתי מחלק את הסוגיות לשניים. מצבים שהם אינסיידרים, מה שאנחנו קוראים ג'ורג' ומונה, מחליף פרו בחמור, שני שטרות, במצב שהכל התחיל עם הטענות שלהם. אין הבדל בין הראל לבין איתי בשניים אוחזים בטלית, כאילו שאתה תפסת מספיק ולא תפסת, אבל אין הבדל. מה שאין כן מחליף פרו בחמור, אתה הבעל הקודם, אתה הבעל עכשווי, אז זה טון אחר. אז כמובן ראשונים משווים בין המחליף פרו בחמור לבין שתי שטרות, למה לא אומרים שירת עדיינה במחליף פרו בחמור, למה לא אומרים יחלוקו לפי חכמים. אז ברור ש המצב, החילוק והפער בין כל יום גבר לבין מחליף פרו בחמור זה לא בדיוק מתחיל. ההתחדה היא שני שטרות מול הוא ארבע וכמובן מול שניים אוחזים בתלית. אז החלק היותר פשוט זה השאלה מה ההבדל בין כל יום גבר לבין שני שטרות. מה ישנה משני שטרות היוצאים ביום אחד? יחלוקו, שודד דיינה, כן. דבר מעניין, פרשת משפטים, שודד דיינה, שהדיינים יש להם סמכות לחלק למי שרוצים, מחלוקת רשב"י בינתם. היה שיר כל היה שודד דיינה?
כן.
כן, על הפרטים של שור דני. כן, אז כמובן שאלה מעניינת, אבל למטרתנו, ברור שגם שור של הרשב"ם, גם שור של רבנו תם, שני השור דעים הם שונים מהנחה של כל יום גבר. ואז הגמרא נותנת תירוץ, שכנראה, לפי כל הקבוצה שאוהדים כל יום גבר כסילוק, המילים האלו מאוד מאוד מהדדות, כן? מה ההבדל? הטעם, בשני שנרות, הגענו לסוף הדרך. לק למקם על הדמילתא. שום ראיה לא טובה, שום עדים לא ישכנו אותנו. שני שנרות, זה ספק אמיתי. בירושלים לא כתבו שעות, אז יש שני שנרות שהדבר נמכר בחף דלת שבט. אין תאריכים, אין אף אחד שראה, עדי מסירה מאוד נדירים. הספק הזה יישאר עד סוף הדרך. הגענו לסוף, זה סוד כמוס, ספק, ספק קשוח, ספק שאין לזה גישות נוספות, אין לזה גישות יצירתיות. הגענו לסוף הדרך, שודה מקף יחלוקו. כאן אנחנו בתחילת הדרך. יש כאן ספינה, יש כאן קרקע, הוא טוען ככה, הוא טוען ככה, אף אחד לא הביא עדים, אבל יש כאן מכלול של אופציות שיכולות להתפתח בעתיד, שיעזרו לנו, יש צפי של עדים שיבואו, אחד מהם יוכר כמרקמה, יקבל איזה מעמד של מרקמה. זאת אומרת, בשני שנרות אנחנו בסוף הדרך. והוא ארבע, אנחנו בתחילת הדרך. שם לא מצפים שום תוספות ושום פתרונות ושום התפתחויות. אז בית הדין אומרים יחלוקו מקף שודה. כאן אנחנו בתחילת הדרך, מחכים, כמובן לא תופסים את החפץ, אבל מחכים שיבואו עדים. מכיוון שמחכים, לק על המקם על הדמילתא, אומרים כל דיון כבר. מה ההבנה הפשוטה? שכל דיון כבר זה מרו? סילוק. כן? ששמה אין לנו את הזכות להסתלק. כי הגענו למצב סופי וחייבים לעשות משהו. כאן יש לוקסוס לחכות, לא לפסוק, לא להתערב. בשוד עדיין נביא החלוקו, יש התערבות פעילה של בית הדין, כי אין לנו את הלוקסוס להגיד, כל דיון גבר, אנחנו נסתלק, כי backs against the wall, הגב שלך על הקיר, כי סוף הדרך, אתה חייב לעשות משהו. או לחלק למי שקצת יותר חזק, שוד עדיין, או לחלוק ביניהם. כאן אנחנו בתחילת הדרך, מה הלחץ פה? מחר יבואו עדים, נתן לתיק הזה להתפתח ולהתגלגל, נסתלק מהמצב, נגיד, אנחנו לא חלק, ומילא, הלוקסוס של סילוק לא קיים. כמו שאמרנו, שאחרי שתפסינן אולי לא מפגינן, כי הלוקסוס הזאת כבר לא קיימת, כי בית הדין התערבו, כאן האופציה של סילוק לא קיימת, לא בגלל שבית הדין התערבו, אלא בגלל שזה הגיע לשלב מאוחר, זה כבר הגיע בשני שערות לסוף הדרך. זאת אומרת, כל דיון כבר נתפס כלוקסוס של סילוק, הלוקסוס של סילוק קיימת בתחילת הדרך, כשיש סיבה למה לא מתערבים. כי מחכים שיבואו עדים. אבל ברגע שהגענו לסוף הדרך, לא כלומקם על הדמלתא, לסוף הדרך, אין כאן עדויות נוספות, אין כאן בירועים נוספים, אנחנו חייבים לעשות משהו, אין לנו זכות הרפיה, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים, אתם חייבים, אתם אחרים, תעשו משהו. אז בית הדין נכנסים, ובצורה פעילה, מחלקים את הכסף, את הממון, או ממשות את הדינה. זאת אומרת, יש התכנסות בשני שדרות, יש הסתייגות בכל דיון כבר. מה מכריע מתי מתכנסים ומתערבים ומתי מתנתקים? שלב עתיק. אם הגענו לשלב סופי, חייבים לעשות משהו. אם כן, בספורט. מתי אתה מנסה את התרגיל השפטני כדי לגלוע? בסוף המשחק, שאין לך אופציה. בתחילת המשחק, מי שילך על כל מיני תרגילים מפוקפקים, אז יעשו טעויות. אז אם זה ממש ממש סוף הדרך, אז צריכים לזרוק את הכדור ולנסות שאולי להוציא את השוער ולנסות לקלוע איזה משהו. כן, בסוף המשחק אנחנו לא יכולים לחכות. כן, מחכים, כן, באיזה שלב. יש מי שבאמת אוהב ספורט, אז גם בחייו. הוא אומר, זה כבר מחצית השנייה, זה כבר דקה 90, צריכים לעשות משהו, כן? עושים כל מיני תרגילים בדקה 90 שלא עושים בדקה 20 או דקה 30, כי יש זמן. אז בכל יום כבר זה דקה 20, אז נראה איך שהמשחק מתפתח. בשני שטרות זה דקה 90, דקה 90, צריכים לעשות משהו, אז נחצה את הכסף ביניהם. ככה מבין כנראה הרשב"ם, מסתכל ברשב"ם פה, שהוא מחלק ביניהם, Okay. אבל הוכה, דיבור המתחיל שריד את הדיין. אבל הוכה, בהי קרקע, דלקה, לא שטר ולא עידים, ואיקה למקם על הדמרות, באותו קרקע יש אופציות בהמשך, אם יבואו ועידו של מיהו, כך אין כאן לומר חלוקה בשודה, אנחנו לא אומרים, דשמה יבואו עידים וסתור את הדין שדענו בית דין. הלכך, אין בית הדין נזקקים להם לדון דין שספו לבוא לידי עיוות, אין בית דין נזקקים להם. זה המילים שקראנו לפני יומיים, שכל יום גבר נתפס כ... אין בית הדין נזקקים להם. נחזור ללשון של הרשב"ם עוד מעט, אבל הגישה והחיבור בין כל דיון גבר לסילוק, כסילוק, לבין השיטה והחילוק בין לכה למקם לא דמרות עלי, כה למקם לא דמרות עלי, מאוד מאוד חזק בשוט הרש, וגם בשיטה מקובלת. אז אני, בגלל שחלקתי בוואטסאפ, תסתכלו על השוט הרש, אותו שוט הרש שקראנו לפני יומיים, שלפי השוט הרש זה סוג של סילוק ולא סוג של בירור, ומי שמפסיד כל דיון גבר, הוא יכול לתבוע שבועה מהזוכה. חלק מזה טוען הרש, אבל זה אומר של אבותיי, וזה אומר של אבותיי, איקה למקים עלה דמילתא, תסתכלו, תקשיבו לשון, שמה ימצא אחד מהם עדים לאחר זמן, וגנאי לבית הדין שיפסקו שודה או חלוקה, זה גנאי להם, הלכך, נסתלקו חכמים מן הדין. באמת הלשון הזה, נסתלקו חכמים מן הדין. אמרו כל דיון גבר, אולי יתבר הדבר לאחר זמן שמיהו. וסמכו קצת על הספר שכתבתי לאל, וכתוצאה מכך שכל דיון גבר הוא סילוק, הלכך מצי אידך למימר שתה בדבדין תפס. מילא, המסיד יכול לתבוע שבוע, כי זה סילוק ולא ברור, שיטת הרש בתשובה. מישהו יש שיטה מקובצס, מה לשון שיטה מקובצס, שכחתי להביא. כן, בסוף למדל על המבייס. שיטה פה. תודה, גם בשיטה הלשון די ברור. תפסינן, כל דיון גבר. לא, זה עמוד הבא. זה חץ האדום, איך אומרים ללמד הימן על. אוקיי, תודה. Done, rushed by, no. Edem Hasima, Edem Sira. From Mishra, it's a vision, it's a lot of dollar, I'm in bed, no? Okay, it's going to be a chova.
Minus.
Minus?
Minus.
Oh, minus. אומר, כתוב בשיטה לא נדע למי, שאתם, הוא חולק, שאתם שמר כל יום גבר, משאין בית הדין זקוקים לזקק לדינם, בית הדין לא חייבים לזדקק להם, כיוון דלק הדרור דמון, שפעם אנשים אלו הם חדש, לא הכרנו אותם כמורבים לפני כן, ולקה למקם על הדמילתא, וכיוון שכן, צריך להעיק למקם על הדמילתא, זה טעות, כיוון שכן, נוח להניחם, לעשות כרצונם, ולא נעשה אנו דין שיכול לבוא לידי טעות. הלכך, כל מי שמתגבר ידו בכל פעם, הער בשיטו, עד שתגבר יד אחד, או בזרוע, או בראיה. זאת אומרת, יש כאן דגש חזק על כך שכל דיון גבר זה סילוק, וזכות סילוק לא קיימת אם איקה למקה מלאדי מלסה חייבים, אז אם לקה למקה מלאדי מלסה, כי הגענו לסוף הדרך, כן.
בתחילת
השכמה זה באמת נראה
ככה, שזה
שירה
של אפשרות, אבל
הרשב"ם והראש,
הרשב"ם
מדברים
על מוטיבציה, תמיד אפשר להסתלק,
בדרך כלל
מעדיפים לסוף.
אוקיי, אוקיי. נוסחה אחרת, אבל שוב, המקום מסביב, איך אני מסתכל על כל דבר, אם כל דבר זה ברור, אם אין לנו את הלוקסיה, אם כל דבר זה סילוק, אז אין לנו לוקסיה, יש לנו לוקסוס, או שיש מוטיבציה, שאלה, אבל זה אותו דבר. למה בוחרים, או למה לא בוחרים כל דיון גבר ב... שני שטרות, כי זה סוף הדרך. אין לנו זכות או אין לנו מוטיבציה. זה לא משפיע על הנקודה עצמה. יש כאן אמירה מיוחדת. רבותיי, תקשיבו למה שהגמרא אומר. בעצם, בית דין מעדיפים כל דיון גבר. זה לא הלוקסיה, זה גם כן העדפה.
בראש לא נשמע ככה. זה משהו
שמעדיפים לפסוק,
ויש איזה פחד, יש איזה פחד שאחרי זה יסתרו את
זה. אוקיי, אוקיי. הדרך האחרת היא מה שאתם מעלים.
שההבדל בין כל דיון גבר לבין שודד דיינה ויחלוקו, זה לא שכל דיון גבר זה סילוק, ואין להם זכות סילוק בשני שטרות. לא. אפילו אם נגיד שכל דיון גבר זה ברור, למי שסובר שזה ברור. איזה ביטוי מופיע ברשבם? איזה ביטוי חזק שלא כל כך קשור לגדר של כל דיון גבר? גם אם כל דיון גבר זה ברור, יש בעיה בהפעלת כל דיון גבר, בהפעלת פסק, סליחה, בשני שרות. מה הבעיה? כן, גנאי. אפילו נגיד שכל דיון גבר זה לא נסיגה, בכל זאת, יש העדפה לכל דיון גבר, בעיקר למקום ולדנותה, ולא נגיד יחלוקו בשביל דדיינה. לראות את זה היטב, בואו נסתכל בלשון היד רמה, כי יד רמה בסוף סמך ב' הוא שם את הדגש. שוב פעם, לפי הבנה הראשונה, לקה בכל דיון גבר, מכיוון שזה תחילת הדרך, אז יש לנו זכות נסיגה. מה שאין כן בשני שטרות, מכיוון שזה סוף הדרך, אין לנו את הזכות לסגת. וההיגיון הוא שתמיד מחפשים נסיגה, עד שהגענו לסוף הדרך ואין לנו זכות נסיגה. לפי היד רמה, האמירה היא אחרת. יש בעיה בפסק אקטיבי שאולי ישתנה מחר ויוחזר מחר ויבוטל מחר כמו שודד דיינה ויחלוקו. יש חשש. תמיד כל הזמן בית דין חוששים לזילות את בית דין. ולפני שאנחנו, והכרעות קלאסיות, אנחנו רואים מי צודק, מי לא צודק, אז תמיד יש בעיה של זילות את בית דין. אנחנו פוסקים, אנחנו נחסים, אנחנו מחתינים. לזילות את בית דין לא חשיר. אנחנו כבר פסקנו, אשלי רבבי, שאנחנו לא דואגים לזילות את בית דין. אבל זה לגבי פסק. אנחנו פוסקים על פי עד אחד, או שני עדים, או כל, אז נפסוק לפי המידע ההלכתית שיש לנו. ואם צריכים להחזיר את הפסק, אז אנחנו אומרים, ענן מחתינן, ענן מסכינן, לזילות את בית דין לא חשירן. אבל כשהפסק הוא מושתת על בסיס חלש, כמו פסק של שודד דיינה, או פסק של יחלוקו. לא נמהר להגיד שודד דיינה ויחלוקו במצב של איקה למקה מלאדה מלאדה. כי זה יבייש אותנו. זה יביא לידי גנאי. או מצד אחד, לא רק לידי גנאי, אלא גם כן הטרחה של בית הדין, לא נטריח. ואז לפי היד רמה, בגמרא הזאת אין אמירה, אין התייחסות לשאלה המבנית איך להגדיר כל דיון גבר. אפילו אם כל דיון גבר זה ברור, אבל זה ברור עם פחות השקעה של בית דין. זה ברור עם פחות טבעות של בית דין. ואז זה ברור עדיף, מועדף, כשאנחנו בתחילת הדרך וצופים שאולי המצב ישתנה מחר. גם אם נגיד, כמו שאומרים בשם הרש, כל דיון גבר הוא ברור, אבל זה ברור פחות פעיל. שודד דיינה ויחלוקו, בית הדין מתערבים, בית הדין מחלקים את הכסף, שמעתם בית הדין מחלקים את הכסף, אתה תיקח 50, אתה תיקח 50, בית הדין מאחרים, אנחנו כבית הדין הכרענו לטובת שמעון מכוח שודד דיינה. להגיד את הפסק הזה, כשאולי מחר דברים ישתנו, איקה למקם לדמלטה, נרתעים. ואז בוחרים ברור, כל יום כבר זה ברור, אבל ברור יותר פסיבי, עם פחות התערבות של בית דין, עם פחות טבעות של בית דין, ואז כל יום כבר עדיין ברור, אבל זה ברור פחות פעיל, ומועדף במצב נזיל, ודינמי שלא ישתנה. אם הגענו למצב, תקשיבו את זה, לא סוף הדרך, המיוחד בלקה למקם על הדמלטה, זה לא שזה סוף הדרך, אלא שזה מצב יותר חתוך, אין סיכוי שהוא ישתנה בעתיד. אין סיכוי, אנחנו לא מפחדים להיות יותר אקטיביים. בעיקר למקם על הדמלטה, בשלב מאוד טרומי, אנחנו מפחדים מלתערב יותר, כי אולי הדברים יתהפכו, ואז יהיה גנאי לבית דין, ואז תרחה של בית דין, כפי שיד רמה טוען. ומילא, מטילים ברור, אבל ברור רך, סופט ברור. כן? זה לא ברור שבית הדין מנהלים פה, שודד דיינה ויחלוקו, זה ברור, אבל ברור כשבית הדין כבר, כן, אולי יאמר, הכוח הכי חשוב בחיים זה להשפיע, בלי להיות מוכר כמשפיע. כן, אנשים שבאמת יש להם השפעה, זה כשיש השפעה שתקית. אף אחד לא יודע, אבל אתה משפיע מאחורה, מאחורי הקלעים. זה בעצם סוג של ברור. בית הדין מכריעים, אבל אף אחד לא רואה אותם מכריעים, הם לא משקיעים יותר מדי, הם מגיעים להכרעה על ידי בעלי דין.
אז הם השפיעו וניהלו את ההכרעה, אבל אף אחד לא מזהה אותם. מה שאין כן, כשמגיעים למצב שהדבר לא יתהפך, אז אנחנו נכנסים בצורה יותר אסרטיבית ומאחרים בשיעור דדדיינה, ואז אין הכרעה מסוגייתנו, הפתעה, האם כל דיון כבר זה סילוק או בירור. אמירה אחת היא בשב פה, ברשב"ם, עכשיו אם נחזור לדברי הרשב"ם, יש כאן שתי הכוונות. מצד אחד הוא אומר, לא מזדקקין עלי, משמע שכל האמירה של כל דיון כבר, בגלל שזה תחילת הדרך, יש לנו את הלוקסוס לא להתערב. אחר כך מביא, אבל למה לנו בכל איקל מקם על הדמילתא, להגיד שידעי נביא החלוקו בגלל הגנאי, זה מכניס שני הגורמים. אז לא ברור מה סבי הרשב"ם, אבל מכינת האופציות בסוגיה, יש לנו שתי אופציות קיימות. אוקיי, בואו נתייחס 5-10 דקות בצורה ככה מתומצתת לשיטת רבינו חננאל, כדי שלפחות נוכל לזכור את החלק הזה. כמובן, השאלה המפורסמת, גם של התוספות בבבא מציע, גם של התוספות בבבא בסרא, מה ההבדל בין כל דיאל דבר לבין שניים אחוזים מטליד שמטילים עליהם חלוקה עם שבוע? והתשובה המפורסמת של רבינו חננאל, יש בעצם שלוש תשובות לחילוק הזה, נזכיר קצת את הריבה מזה שם ביום ראשון שני, אבל התשובה הכי מקובלת זה רבינו חננאל, שחילק בין ארבע שאף אחד תפוס בה, לבין טלית ששניהם תפוסים בה. ואז בטלית אני אומר יחלוקו כי שניהם תפוסים בטלית, בכל דיון דבר, בארבע שאין אף אחד תפוס, אז אני אומר כל דיון דבר. אלא שיש שתי דרכים להבין את רבינו חננאל. או כחידוש בדין. טוב, נגיד פשוט לפי המשפט. אחיזה מחלקת בין כל דיון גבר לבין יחלוקו. אז רבינו חננאל טוען חידוש בדין כל דיון גבר, או חידוש בדין יחלוקו. אוקיי. גישה אחת, והיא כנראה הגישה של תוספות רבב מציע, למה לא אומרים כל דיון גבר ושניים אוחזים מטלית? מאותה סיבה שלא אומרים כל דיון גבר על הפליז של עקיבא. עקיבא זה הפליז שלי. אתה אומר לא, כל דיון גבר? לא בתורתי. המאוד שמח אבל עברה, אתה מוחזק מושלם. בשניים אוחזים מטלית, יש מוחזקים מושלמים על כל חצי הטלית. ראובן ושמעון שתפוסים מטלית, כל אחד נחשב תפוס בחצי. וכאילו הטלית נחלקה כבר אפילו. נראה את זה בלשון הרשב"א. ואז הסיבה למה לא אומרים כל דיון כבר בשניים אוחזים מטלית, השתגעת? שניים אוחזים מטלית זה הפעלה הדדית של המוציא מחבר לבריה. אני מפעיל המוציא מחבר לבריה לחצי הטלית של ראובן שהוא תפוס בה. אני מפעיל המוציא מחבר לבריה לחצי הטלית של שמעון תפוס בה. ואז אין אפילו קרבה בעולם של כל דיון גבר. תגיד בכל דיון גבר מה שאתה רוצה. אין אף אחד שיעז לומר שכל דיון גבר מהווה פתרון כשיש מוחזק. כן, זה ברור. זה כל החילוק של רבינו חננאל. בלשון התוספות בבבא מציע, שם הלשון מאוד חזק, ואחר כך נראה את הלשון של הרשב"א. ויש לומר, דאוחזים שני, דחשיב כאילו כל אחד, יש לו בה בוודאי החצי. כל אחד, יש לו בה בוודאי החצי. מביא את הגמרא בדף ג', דענן סעדי, דמיידי תפס היידי דהו, וענן סעדי במיידי תפס היידי דהו, הגמרא אומרת בעצמה בדף ג'. הרשב"א, אצלנו בבבא בתרא, תסתכלו על הדף שחילקתי, אני יכול לקבל דף, חילקתי לכם דף שלי, או קראתי את הדף שלי, כן, תודה. תסתכל בלשון הרשב"א אצלנו, בבבא מציע, ותרץ רבינו חננאל, בסוף זה לשון מאוד חזק, תצא בערב אתמול. שאני אחר משום דתפיסי, תאמיני בגמר, מאחר שזה תופס ועומד וזה תופס ועומד, שבוע זו למה לי, מביא את הגמר בבב מציע דפי. בסופו של דבר, שואל את הגמר, מה התפקיד של השבוע? אם החלוקה היא חלוקה ודאית, בעצם מה שיוצא מבין חנן, החלוקה היא לא פתרון, כמו שידד עדיינה, כמו יחלוקו של רב בשני שדרות. החלוקה במשנה ראשונה, בב מציע, זה חלוקה ודאית, זה לא פשרה של ביתים. למה משה מקבל חצי ושמו מקבל חצי? כי משה נחשב תפוס בחצי ושמו נחשב תפוס בחצי. זה כמו מוציא מחבר לברי לחלקים, לחצאים. אז הוא אומר את הגמרא, וכי מאחר שזה תפוס וזה תפוס, עכשיו נגמר בדף ה', שבוע זה לא מלא. אם אני רואה את היחלוקו של המשנה בא במציאה כסוג של פשרה, אפשר לומר שהשבוע במשנה, כל אחד נשפע, זה עוזר לבית דין להטיל פשרה ולחלק את הטלית. אבל לפי הרשב"א, ולפי רבן חנן, לפי הבנת הרשב"א, היחלוקו של המשנה היא פסיקה ודאית. הם מוצאים מחווה אליו הרעי כלפי רובין, הם מוצאים מחווה אליו כלפי שמעון. וכי מאחר שזה תפוס ומאמין וזה תפוס ומאמין, שבוע זו למה לי, כך מביא את הרשב"א. וכאן המילים החזקות ברשב"א, ומאי דתפס הידידהו, שורה שלישית, אלמא תפיסה מהניה כאילו נחלקה. המפה ההלכתית היא לא שניים מחוזים בטלית. המפה ההלכתית היא כאילו נחלקה כבר. חלק ביד רובין, חלק ביד שם. כמובן, האופטיקה פה, הוויזואלי, עדיין, הוא תפוס בחצי, הוא תפוס בחצי, אין כאן פשרה, אין כאן הטלת פשרה, זה פסיקה ודאית, ואז הפער בין יחלוקו בבף מציע, בין כל דיון גבר, הפער הוא תהומי. זה לא אותו עולם. כל דיון גבר שייך לקבוצת הפשרות. שדדיינה, יחלוקו בשני שטרות, מנה שלישיס, היחלוקו של המשנה בבא מציע. זה שייך לעולם של המוציא מחווה עליו הראיה. פשוט אתה מבלבל בין שני עולמות. יש עולם של המוציא מחווה עליו הראיה, וגם המוציא מחווה עליו הראיה כפול, כל אחד יש את החלק שלו. יש עולם של פשרות, אז אתה מתבלבל בין עולמות, אין כאן קשר. אז אני בעצם מפריד בין כל דיון גבר לבין יחלוקו של המשנה. ככה מבינים את התוספות בבא מציע. המסורה היא שתוספות בבבא בתרא היא אחרת. למרות שזה אותו בעלי התוספות, ותוספות בבבא מציע זה לא רבינו תם, כאן זה רבינו תם, אבל נהוג לומר, אבן עזר, זה מופיע באבן עזר משסורת, אבל זה נהוג בפי כל המסורה שלנו. סתכל ברבינו תם, רפרש רבינו תם, אצלנו בתוספות, דאוחזים שני. למה? למה אוחזים משפיע? אז לפי התוספות בבבא מציע והרשב"א, למה זה משפיע? כי זה ממפה את הטלית בצורה הפוכה, שזה לא שניים אוחזים בטלית, אלא כל אחד אחוז בחצי. אבל רבינו תם מסביר את הרך, דאוחזים שני. דכיוון ששניהם מוחזקים, יש כאן תפיסות פיזיות, אין לנו להניח שיגזול האחד לחברו. האופציה של כל דיאלם גבר היא אופציה גרועה, מעוותת, נחותה, מגילה, כי זה הביא לגזלה של אחד. צריך האופציה של חלוקה, סליחה. לא, האופציה של כל דיאלם גבר, כן. מכיוון ששהם תפוסים, אז אנחנו לא מאפילים את האופציה של כל דיאלם גבר, ולתת בריונות, ולתת מקום לגזלה, ולחזור לברבריות, ולחזור לג'ונגל, אז אנחנו מתערבים, מחלקים בצורה הטלת פשרה של בית הדין, נותנים לכל אחד חלק, לא רוצים שאחד יצא מפסיד. ואז מקובל להבין שלפי רבינו תם, החידוש, החילוק בין כל דיון גבר לבין יחלוקו, לא חידוש בדין יחלוקו של המשנה ובבא מציע, אלא חידוש בדין כל דיון גבר. שגם יחלוקו וגם כל דיון גבר מהווים פתרונות, אבל כל דיון גבר זה פתרון נחות, לא רצוי, יוביל לגזלה, סילוק של בית הדין, אז בארבע, שאולי זה אחד, אין כאן תפיסה, אז נוכל להטיל חוק הג'ונגל ולהסתלק מהנושא. מה שאין כן, כשכל אחד בא תפוס במשהו, אנחנו לא מזמינים גזלה, לא מזמינים בריונות, ואין לנו זכות הסתלקות. זאת אומרת, לפי רבינו תם, עולה שיקול שלישי, שמונע מאיתנו הלוקסיה הזאת לצאת. מה יכול למנוע מאיתנו את הלוקסיוס הזאת של יציאה? אם כל דיון כבר זה יציאה, בהתנערות ומינימליסטיות, אנחנו לא מתערבים. ייתכן אם כבר תפסנו, זו השאלה של תפסינו, לא תפסינו, לא מפגינו. ייתכן אם זה לקה למקבלה דמילתא של הגמרא, לא נוכל לקבל את הלוקסיות הזאת של כל דיון כבר, צריכים להתערב כי זה סוף הדרך והגב שלנו על הקיר. ואולי לפי רבינו תם, אלינו שיקול שלישי. מתי אין לנו לוקסוס של יציאה עם אנשים תפוסים. ברגע שאנשים תפוסים בחפץ, הם מחייבים תגובה יותר אמיצה ויותר בוגרת ויותר אחראית, ולא להגיד, אנחנו בסדר, תניחו לעצמכם, כן, אנחנו רוצים להיות מינימליסטים. תהיו מינימליסטים, לא על חשבון אנשים תפוסים.
מי שיש אונייה באגם, או קרקע לא ידוע, אף אחד לא תופס, אנחנו מינימליסטים, לא נתערב, אנחנו נסתלק מדין, לא מסתכינן. אבל הנה, שני אנשים מופיעים בבית, כל אחד תפס בקליט, אתה אומר, הנה, תהיו גזלנים, תיקח אחד מהשני, תתחילו מריבות. זה לא אלגנטי, זה לא אחראי זה. בלשון תוספות ריד, בבבנציה, תסתכל על הבדל בין תוספות ריד לבין הרשב"א, שניים מוכסים את זה, פרש דווקא אוחזין, הוא מאמץ את רבינו חננאל, את החילוק של אחיזה, יש דרכים אחרות לחלק בין כל דיון גבר של ארבע לבין שניים מוכסים את זה, אבל זאת הדרך של רבינו חננאל, וכיוון דובי אדם, לא אמינו לו כל דיון גבר. שאין זה דין, לא יודע אם המילה דין זה ליטרלי, אבל זה אין זה סביר, שנאמר לעלים תקוף את החלש. אנחנו בעצם נותנים אור ירוק למריבות, שירביץ לו. זה לא נשמע כבירור, זה נשמע כאילו יש כאן בריונות ואנחנו יכולים להסתלק. ותוציא את שבידו ותזכה בו. אבל אם לא היו שניים תפוסים, גם נאמר לך בסמטה, אמינו כל דיון גבר. אז כל הטון של התוספות ריד, הוא כמו רבינו תם בבבא בסרא. שוב פעם, לפי התוספות במציאה והרשב"א, אין כאן חידוש בדין כל דיון גבר, יש חידוש במיפוי הטלית, שנחשב נחלק ביד כל אחד, ואז החלוקה היא חלוקה ודאית. גם אם תגיד שכל דיון גבר הוא בירור הכי טוב, ברור שהוא לא מתאים למצב של המוציא מחבר לבריה, מוציא לבריה כפול שיש לנו לפי התוספות במציאה. נהוג להסביר את רבינו תם, למרות שרבינו תם ממשיך קצת, אבל נהוג להסביר את רבינו תם בבבא בסרא, בצורה שמטילה את החידוש על הכתפיים של כל דיון גבר. מכיוון שכל דיון גבר זה סילוק, אין לנו זכות סילוק כששניהם תפוסים. כשיש אונייה באמצע הים, אז כן, זה שלכם. כשאנשים באים לבית הדין עם חפץ מונח תחת ידם, גם אם אף אחד לא מוחזק, כי המוחזקות של רובין מבטלת את המוחזקות של שמעון. אז אין כאן מוחזק פורמלי, אין כאן המוץ מחבר לבריה, אבל אנשים תפוסים במשהו, אנחנו לא נגיד תתחילו לריב על חפץ שהוא מסודר. אם יש חפץ לא מסודר, הוא נמצא באיזה אי הים, הוא נמצא על האילן, אף אחד לא תפוס בה, אנחנו אומרים, זה לא ענייננו, אתם תסתדרו. אבל אם אנשים באים לבית דין והחפץ כבר תפוס, אז אין לנו זכות הסתלקות. כפי שאמרתי בתחילת השיעור, הנה, גילינו פה אמירה מאוד מעניינת, חווייתית וקיומית. מתי בחיים אפשר להסתלק, וכדאי להסתלק, ורואי להסתלק, מתי לא. איזה שלב אתה נמצא? אם כבר התערבת, תפסינה או לא התפסינה. מי הגיע לכם? אנשים עם חפצים ושיקולים כבר קיימים, או אנשים שרבים על משהו רחוק? אז מתי מסתלקים מחיים, מתי מתערבים, זו שאלה מאוד יסודית, לא רק לבית הדין, אלא לפתרונות. כן, חלק מהחיים שהילדים שלי היו קטנים ורבו ביניהם, אז אמרתי, אתם תלכו לחדר עכשיו, אל תצאו עד שאתם מוצאים פתרון. זה לא ענייני, אני לא רוצה שזה יהיה שלי, זה שלכם, כן? אתם תקבלו את החובה הזאת, תחויב זאת. כמובן, אם באים עם איזה אוכל, וכל אחד עושה לאכול, אז אני אלך לחדר, כי אז אף אחד לא יאכל, אז אני חייב להגיע, אבל שזה סוף הדרך, אנחנו הולכים לחתונה, חתונה של אחד מהילדים, אתם תיכנסו לחדר. זה כבר לא כל המקום על הדמולטה, צריכים להגיע לחתונה, אסור לי לחכות. אז כל הזמן צריכים לחשוב מתי כן לתרב, מתי לא לתרב בחיים. אוקיי, טוב. שבת שלום לכם. טוב, אני חייב קשיר. שבת שלום לכם, מי תשאר, אני אנוח קצת בשבת. תודה. אוקיי.
קורס בפסיכולוגיה, אני רוצה בסוף להגיע לשאלה קיומית מתי מסתכלים ומתי לא.
לעמוד מאחורה, לא, שאף אחד לא יראה אותך.
אני מסכים שאלה חשובה, אבל לא בטוח שצריך לעשות מה ילך ברבנו חננאל ורבנו תם.
נכון, אבל זה פותח לך, זה פותח. משל הקדמונים. למשל.
רבנו תם בתוספות, בצורה שהוא, שלהניח משמעות הוא פוט. אבל אם קוראים אותו בצורה של להניח משמעות הוא אסיום, אז הוא בדיוק כמו רבנו חננאל. הוא לא מדבר על כל דיאל עם
השאלה. כן, קודם כל זה רבנו חננאל. רבנו חננאל לא אמר מילה אחת. חפשים שם.
בסדר, הוא אומר את
זה בסופו של דבר. זה המקור גם לחזק, נראה לי שזה המקור לחזק גם השטח אליהם שלו.
כן,
ידעו אינט שבגם ולא מחכים. המקור לחזק גם השטח אליהם שלו בעצם, זה החזוק אינט שבגם ולא מחכים, הם משבועות. ואז זה בדיוק מה שהוא כותב.
מה, רבנו חננאל יכול לומר כי כאן,
כאילו בפסקי הריד זה נכנס
לי זה רק מה בדף ג' שאולי שניהם הרימו ביחד
נכון.
אבל... לא, הוא בעצם מסביר, ועכשיו זה בגמרא, מה שאנחנו רוצים לומר, זה שכשהוא כותב, כיוון שנהיה מוחזקים אינו להניח שיגזול האחד מחברו דחשיב, כאילו אנו יודעים, אז זה בעצם אותו דבר. כיוון שאנחנו שני גזלנים, לכן אנחנו אנשים שני מוחזקים.
אבל פשוט השורה הבאה זה הקטע.
לא משהו אותו עשיתי אותו.
אבל השורה הבאה אמרנו כאן, נשמעת ממש כמו מכונן אל הרמב"ם,
אולם הוא אומר. טוב, אין מכונן הרמב"ם, אתה מתכוון לתוסס
במסע.
הרמב"ן גם כן בכלל לא הכריח יחידי
לא, אנחנו מתכוונים לתוספות המצרים פשוט אין הבדל בין התוספות
הוא אומר, זה חשיב, כאילו אנו יודעים שיש לשם חלק
בה אולי, אולי האחרונים לא ראו את התוספות וראו צורך להציג שתי גישות
תסתכל באבן עזל תסתכל באבן עזל, איפה זה מופיע יש לך באבן עזל
יש לי במחשב
צורת הכתיבה שלו מאוד מאוד יפה והחלקה איפה זה מופיע באבן עזל אני
אבל יש בכלל לאופציה של לחלק בתוך הסוגיה בין בין לפני פסק דין לאחרי פסק דין.
כאילו,
זה כמו שחשבתי עליו בראשונים בשיטה מקובצת ובבא קמא, שבעצם יכול